אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
שבוע טוב.
שבוע טוב, רועי.
מה קורה?
מצוין.
יופי. היום אנחנו בסימן חיסכון, חיסכון של כסף. ואנחנו הולכים לדבר על אחד מהנושאים שנראה לי שהרבה מאוד אנשים, לא רק משקיעים, חוששים ממנו. וזה החוזה המשפטי. טוב. הרבה מאוד משקיעים מתרגשים מההשקעה, מתרגשים מהכניסה, מההזדמנויות, whatever. ואז מגיע הרגע שאתה אומר, אני אשאר לכם את החוזה, תעברו עליו. ופה, אני יכול להגיד את זה גם ברמה האישית, יש איזשהו חשש, כי חוזים כתובים בשפה משפטית, שאנחנו לא תמיד מבינים אותה, ולא תמיד יודעים מה הכוונה, או מה הפרשנות של מילה מסוימת בבית משפטי. ואז אנחנו נכנסים לדיון המאוד מאוד מאוד בסיסי של כדאי לקחת עורך דין? לא כדאי לקחת עורך דין. כדאי לשלם את הכסף הזה או שאני אלך על תחושת הבטן שלי שהכל יהיה בסדר. אז נתחיל בזה שהפרק הזה הולך לעסוק בדברים שאנחנו יכולים לבדוק לפני שאנחנו פונים לעורך דין. זאת אומרת, ניתן איזה שהם כמה נקודות שאנחנו רוצים לבדוק ולראות בחוזה, ואם הדברים האלה, מה שנקרא, לא מתאימים לנו, אז אין עניין לפנות לעורך דין,
okay.
ונחסוך את הכסף הזה. אבל בשום צורה ואופן אנחנו לא מחליפים ייעוץ מקצועי, אנחנו לא מחליפים עורכי דין, אנחנו לא באים ואומרים, חבר'ה, מה שאתם משלמים פה עכשיו, תפעלו לפי זה ואתם בטוחים. לא, אנחנו נותנים לכם אינפוטים ודברים שאנחנו עובדים איתם ורואים, כדי שיהיה לכם עוד איזשהו כלי בארגז הכלים, באמת לעשות איזשהו סינון ראשוני. אני תמיד חושב שעורך דין טוב יכול להציל לכם הרבה מאוד פעמים כסף מעסקה טובה, בתנאי שזה עורך דין המתאים.
שמתמחה בתחום המתאים.
ויש לנו על זה בערוץ היוטיוב שלנו פרק שלם של לא להסתנבר מטייטלים של עורכי דין ורואי חשבון. אז אני ממליץ לכם ללכת ולבדוק. אז עם כל ההקדמה הזאת, קיבלתם חוזה, הסתכלתם על איזשהו יזם, חברה, whatever, ואתם עכשיו בצומת הזאת, האם אני פונה לעורך דין או לא. אז בראש ובראשונה, בואו תתחילו אתם לבדוק, לראות מה קורה. והנקודה הראשונה שאני רוצה להתייחס אליה, זה כמה חוזים יש. עכשיו, שראית את הסעיף הזה כתוב,
כן, בהתחלה לא הבנתי על מה אתה מדבר, כאילו, מה עלו.
יפה, לא הבנת אותה, מה זאת אומרת כמה חוזים יש. אז יש, כשעובדים עם יזם, או עם חברה יזמית, למשל אנחנו, החוזה, יש לנו חוזה אחד, וזה ה-Operating Agreement, חוזה אנגלי, חוזה באנגלית, וזה החוזה, מה שנקרא שטנץ אחד. יש הרבה מאוד חברות שכדי לבוא ו... להכר על המשקיעים, הן מייצרות חוזה בעברית, שהוא אמור להיות נאמן למקור של ה-Operating Agreement, ולמעשה הוא מהווה דרך יותר פשוטה כדי לבוא ולהבין על מה אנחנו חותמים ולאן אנחנו נכנסים. אז אם יש שני חוזים, אנחנו רוצים להבין איזה מהם הוא הקובע. לא יכולים להיות שני חוזים, אלא אם כן הם סתם תרגום, בסדר?
Okay.
אבל לא יכול להיות שני חוזים שיש אולי התנגשות ביניהם ושניהם קובעים. זה לא עובד. לצורך הדוגמה, יכול להיות חוזה אחד שהוא ה-Operating Agreement באנגלית, שאומר שה-GP הוא הקובע, היזם הוא הקובע, ואם יש איזושהי מחלוקת, היא תידון בפלורידה, ארצות הברית. ומחוזה העברי יכול להיות מצב שאומר, אוקיי, זאת החברה השיווקית, ואם יש במקרה של מחלוקת, הנושא יידון בבית משפט שלום בתל אביב, בישראל. אוקיי, אז מי מהם?
במידה כזאת, כאילו ברגע שיש סיטואציה כזאת, אני אמור לבוא בעצם לבקש מהחברה את שני החוזים, אני אומר להם, יש לכם חוזה נוסף.
אז דבר ראשון, בסיטואציה כזאת, לבוא ולשאול את החברה, רגע, יש חוזה של אופרטינגרימת באנגלית, ויש את החוזה שאתם מביאים לי, מה המשמעות של שניהם? להתחיל לשאול שאלות, תזכרו פעם, זה הכל חוזר לשאול שאלות. מה זה אומר שיש לי שני חוזים? מה, האם החוזה בעברית הוא תרגום משפטי, ואתם רוצים תרגום משפטי? לא תרגום שמישהו בא ועשה לכם איזושהי גוגל טרנסלייט מגניב, אלא תרגום משפטי ששילמו עליו הרבה מאוד כסף אגב, והוא אחד לאחד מייצג את ה-Operating Agreement, ואם זה לא המצב, אז להבין מה ההבדלים ואיזה מהם קובע. בתרחיש כזה שיש שני חוזים, חד משמעית ההמלצה שלי זה לפנות לעורך דין שמתמחה, שיבדוק, שיראה שאין התנגשויות, שאין שום איזים שהכניסו באחד מהדברים האלה, וזה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה הסעיף שמדבר על מי הממברס, מי החברים בהשקעה ומה האחריות שלהם. סבבה? למה זה חשוב? כשאנחנו נכנסים להשקעה, אנחנו רוצים להבין איך היא בנויה. עכשיו, יש עסקאות סינדיקציה, כמו שאנחנו עושים, מולטי פמילי, שזה אומר שיש מישהו אקטיבי, לרוב ה-GP זה נקרא, ה-General Partner, היזם, המנהל, ויש LPs, Limited Partners. יש עסקאות של Joint Venture, סתם דוגמה, אני ואתה, אני אומר לך, אלא, תשמע, טל, בוא נקנה איזה בניין ביחד, יש לך 20 שקלים, לי יש 20 שקלים, יאללה, אנחנו נכנסים פנימה, ושנינו ממלאים תפקיד אקטיבי בעסקה, בסדר? לא אתה מגייס כסף ואני מנהל, אלא אני עושה את התפעול ואתה עושה את, את כל הנושא של המיסים, דוחות וכו'. זאת אומרת, חייבים למלא חלק פעיל בהשקעה.
זה אומר שבעצם לשנו יש אחריות פלילית.
זה אומר שכולם ג'יפיז, כן. זה ג'וינט ונצ'ר, ובעסקאות סינדיקציה, לרוב, מה שנקרא, בוא נגיד, אני לא רואה שום תרחיש שזה לא קורה, יש ג'יפיז ויש אלפיז. ומה שאתם רוצים לראות בחוזה, זה את הפירוט של א', מי הממברים, GPs, LPs, ויותר חשוב מזה, מה ה-liabilities, מה האחריות שיש עליכם כ-limited partners. לרוב אתם תרצו לראות שאין לכם שום אחריות, למעט הקרן, הכסף okay. שאתם מזרימים, ומה ה-liabilities של ה-general partner, זאת אומרת, על מה, איזה אחריות חלה עליו, זה מראה לכם, מה באמת הג'יפי מסכן ואיזה, מה שנקרא, השלכות פליליות חלות עליו ואיזה כוח משפטי קיים במידה ומשהו משתבש.
אז יש לי עכשיו איזו שאלה שעלתה לי, כי זה מגיע גם ממשקיעים שאני מדבר איתם. ברגע שאתה LP, ואין לך שום אחריות לא פלילית,
נכון.
זה אומר שאם עכשיו בן אדם ייפצע בנכס, או שקרה איזשהו עילה בנכס, לא משנה, משהו קרה, השתבש, הרשויות בארצות הברית לא יכולות להגיע אליך כ-LP, הן מגיעות רק ל-GP.
נכון. הרעיון, זה כל הרעיון של סינדיקציה. המטריה, בגלל זה יש מלא, מלא אנשים שבאים, אומרים, אני רוצה להיות ב-GP, אני רוצה להיות ב-GP. והם לא תמיד מבינים מה זה אומר. ברגע שאתה נמצא תחת הקלאס הזה שנקרא GP, אתה חשוף ל-liability מלא. אתה חשוף לתביעות, אתה חשוף לתביעות מצד הבנקים, מצד רשויות המס. לצורך העניין, אם לא אנחנו, השותפות, לא העבירה withholding ל-IRS,
אוקיי.
סבבה? לך בתור LP, אין אף אחד לדבר איתך. אף אחד לא פונה אליך. מי שיבואו אליו וידרשו ממנו את התשלום. אגב, שאתה בתור משקיע צריך להפריש, לא אני, אבל אם אני לצורך העניין העברתי לך את כל הכסף, ואתה מסרב כרגע להחזיר לי את הכסף, הרשויות מס ירדפו אחריי. אני זה שיצטרך לתת את הדין ולא המשקיע. ולכן, ב-Operating Agreement אתם רוצים לראות שיש מטריית הגנה מלאה ל-Limited Partners, ומה האחריות של ה-GP, וזה סקשן מאוד חשוב. הדבר הבא שאתה רוצה לדעת זה מי ה-GP. ב-Operating Agreement יהיה מפורט מי האישות, מי האנטיטי. ואגב, זה כלי מאוד מאוד טוב למשקיעים לבוא ולהבין האם החברה המשווקת היא חברה משווקת או שהיא יזם פיננסי במרכאות או שהיא באמת היזם. כי אם אתם רואים שהג'יפי לצורך העניין, החברה המשווקת היא נקראת א' ופתאום אתם רואים שהאנטיטי של ה-GP היא בית. אז אתם יכולים לבוא ולהגיד, רגע, אני רוצה לראות מי החברים באנטיטי הזה שנקרא בית. ואם מסרבים להביא לכם, לתת לכם את זה...
אז זה סוג של דגל אדום בועט.
אז בדיוק, זה... וואלה, לא מי שהייתי רוצה לעשות את העסקים. עכשיו, אחרי שהבנו מי ה-GP, אנחנו רוצים להבין מה רמת השליטה שלו בעסקה. איזה החלטות הוא יודע לקבל, והאם הוא מקבל את כל ההחלטות בלי יוצא דופן, או האם יש החלטות מסוימות שמצריכות הצבעה או רוב. הרבה מאוד פעמים יש סקשן שאומר, במידה וה-GP לא עומד בהתחייבויות שלו, יש אספה של כל המשקיעים, ואז אפשר להצביע על החלפה של חברת ניהול לצורך העניין, או החלפה אפילו של ה-GP עצמו. אז אתם רוצים להבין כמה שליטה יש לו, כמה אחריות יש לו, ובאיזה מקרים יש החלטות או הצבעות שיכולות לתת לכם משקל בתור משקיעים. בעולמות המולטי פמילי לרוב זה עולמות של היזם מנהל את כל האופרציה, אבל כן יש תרחישים שבהם המשקיעים יכולים להתאגד ולהצביע, להעביר אותו מהתפקיד או להחליף חברת ניהול וכו' וכו' וכו'. אז זה הסעיף השני, מי החברים, מה האחריות שלהם. הסעיף השלישי זה הסעיף שכולם אוהבים, וזה הכסף, או איכשהו נקרא בטרמינולוגיה המקצועית, מפל הרווחים, או הווטרפול. והדבר הזה למעשה מפרט בצורה הכי ברורה והכי ארוכה, ולפעמים אפילו קצת מתסכלת, אבל היא מאוד מאוד חשובה, איך כסף שנכנס
מחולק
בין כל החברים שדיברנו עליהם בסעיף השני. ומה אתם רוצים לוודא פה? אתם רוצים לוודא שמה שנאמר לכם בדיוק בשיחת מחירה מתקיים אחת לאחת בחוזה. עכשיו תזכרו, אם מישהו אמר לכם שאתם הולכים לקבל 12% פרף וספליט של 90-10, ובחוזה כתוב שאין פרף והחלוקה היא 50-50, אתם תקבלו 0 פרף וספליט של 50-50, ואין לכם גם שום עילת תביעה אחר כך, כי אמרו לי. כי בסופו של דבר...
חתמת על החוזה.
בדיוק. קראת חוזה, חתמת עליו, ולכן חשוב מאוד לוודא את זה. עכשיו, מה זה מפל רווחים? מפל רווחים מדבר על כל תרחיש שבו מתקבל כסף. זה יכול להיות תזרימים מסחירויות, או זה נקרא cash flow from operations. בסדר? Okay. תזרים מתפקול. זה יכול להיות refinance proceeds, זאת אומרת כספים שהגיעו מ-refinance, וכספים שהגיעו מסייל, ממכירה. לכן אתם רוצים לראות את כל הפירוטים האלה, כי מה שלא כתוב, החוזה אמור להגיד בתוכו את כל התרחישים שיכולים לקרות, גם לצורך העניין אם הם לא רלוונטיים או לא נלקחו בחשבון, אבל כן יש להם יכולת התכנות במציאות. ובואו נסתכל, יש סיבה שקוראים לזה מפל רווחים, סבבה? Okay. אז בשביל להבין את זה קצת יותר טוב, ניתן דוגמה, אבל לפני הדוגמה אני רוצה שתדמיין מפל. באמת, אתה עכשיו באיזה מקום פסטורלי בטבע, יש איזה צוק ענקי ומפל מדהים של מים שנשפח מלמעלה, ובתחתית יש מלא 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 מאגרי מים, בריכות כאלה קטנות, שבנויות בגבעים שונים. כמו אם אתה, אני לא יודע אם אתה זוכר.
אני אוהב את הדמיון מודרך.
זהו, דמיון מודרך. כשאנחנו, אני לא יודע אם בגיל שלך זה כבר היה, אבל כשאני הייתי ילד בבר מצווה, והיה לנו מפל שמפניה. היית לוקח בקבוק, מוזג לכוס הגבוהה, ואז כל שאר הכוסות בשעת התארים. אתה אומר, אני זקן. אז הם היו מתמלאים, 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 ועד שהכוס הראשונה לא הייתה מתמלאת, שאר הכוסות לא היו בכלל יכולות להתמלא. אז אותו דבר מפל רווחים. ובוא ניקח דוגמה. שמשקיעים מקבלים תשואה מועדפת, לא תשואה מובטחת, תשואה מועדפת של 8%. וכל מה שמעל 8% מתחלק 70-30. 70 למשקיע, 30% ליזם. אז אותו מפל מתחיל להזרים מים לבריכה הראשונה שהיא
הפרף,
התשואה מועדפת של 8%. כל עוד הבריכה הזאת לא התמלאה על גדותיה, זאת אומרת המשקיעים לא קיבלו 8%, המים לא מתחילים לזלוג לבריכה של היזם. סבבה? לצורך העניין, הבריכה הגיעה ל-8% בלבד, היזם הבריכה שלו ריקה, אין לו טיפת מים, בדיוק, וככה זה אמור להיות. once הגענו ל-8%, בסדר? מתחילה הבריכה של היזם להתמלא, והבריכה של המשקיעים השנייה גם מתחילה להתמלא, כי כל מה שמעל 8%, הם מקבלים 70%, והוא מקבל 30%, ולכן זה מתחיל להתמלא. אותו דבר ברפייננס, אותו דבר במחירה, ולכן אתם רוצים להבין את המבנה הזה, להתעכב, לשאול, לדעת שאתם מבינים הכל, ולא רק שאתם מבינים שמה שנאמר לכם מגובה בכתב. אי אפשר להדגיש את זה יותר מזה. אנחנו תמיד מתגאים בדבר הזה, בסעיף הזה מבחינתנו, יש לנו איזה סעיף מגניב שאנחנו לא נחשוף אותו פה, שהוא מבחינתי, אנחנו בין החברות היחידות שעושות את זה.
זה מצחיק שאתה אמרת לי, אני לא אחשוף אותו פה, ואז לפי הפודקאסט אתה יודע איזה סעיף זה, ואז אני אומר לך אותו, ואתה אומר לי, יופי.
לא, הסעיף שלנו הוא, איזה מספר הוא בחוזה, בוא נבחן אותך.
3.2.
3.2, יפה, זה סעיף מפל הרווחים שלנו. אבל באמת, חבר'ה, זה סעיף שהוא קריטי, חשוב שתבינו אותו, והרבה מאוד פעמים משקיעים נופלים שמה, כי הם לא מבדים את הנתונים.
חשוב גם להדגיש שזה בעצם המפל רווחים הזה, מה שאתה מספר, זה זיהוי אינטרסים בינינו.
נכון.
בין היזם לבין מי שמשקיע אצלנו.
נכון.
משקיע בחברה ספציפית.
בהנחה ויש זהות אינטרסים, במפל רווחים אנחנו רוצים לראות.
אתה יכול לזהות את זה במפל רווחים.
נכון, נכון, חד משמעית. ואם נכתב משהו שלא נאמר לכם בעל פה, גם דגל אדום, וכנראה שאתם לא צריכים להמשיך לבדיקה של עורך דין. הדבר הבא הוא נשמע בסיסי מאוד, אבל הוא יכול ליצור הרבה מאוד אי-הבנות. לאו דווקא נוכלות או דברים לא טובים, אבל יכול ליצור הרבה מאוד אי-הבנות, וזאת שיטת המדידה של הרווחים. יש הרבה מאוד שיטות, או אינדיקטורים, או מטריקות, לבדוק את הרווחיות של פרויקט. זה יכול להיות מכפיל, זה יכול להיות IRR, זה יכול להיות AAR, זה יכול להיות ROI, זה יכול להיות yield, זה יכול להיות ורק התחלנו, כן? מה שאתם רוצים לבוא ולהבין, זה איך החברה או היזם שאתם עובדים איתו, מודד את הרווחיות. יכול להיות שאתם בכלל מסתכלים על IRR, ובחוזה כתוב שבכלל זה מכפיל. עכשיו, למה זה קריטי? כדי לדבר באותה שפה. כי מכפיל, הוא יכול להיות מסוים, אבל הוא ישפיע על ה-IRR, והוא בכלל ייצר AAR אחר לגמרי, והוא ייצר ROI אחר לגמרי. ולכן יכול להיות שאני מצפה למכפיל 2, והחברה בכלל מודדת את ה-IRR, וה-IRR שלהם הוא, הרי ה-IRR הוא לוקח מרכיב זמן בתוכו, וזה תלוי מתי הסתיימה העסקה, ויכול להיות שה-IRR הוא, לא יודע מה, 16%, והמכפיל הוא לא 2. הוא 1.8, אבל IRR 16%, זאת עסקה נעולה. אז לכן חשוב מאוד להבין באיזה שפה אנחנו מדברים, להשוות תפוחים לתפוחים, כדי שלא יהיה מצב של, אבל אמרתם לי את זה.
אני תמיד אומר שדקויות זה דבר חשוב.
נכון. עכשיו, גם אם אתם מציגים בדק משקיעים, אתם רואים את כל המטריקות בחוזה, אני רוצה שתבינו לפי מה, איזה מטריקה מחושב ההחזר שלכם והתשואה שלכם. וזה משהו מאוד מאוד קריטי. הדבר הבא הוא הסעיף הכי, מה שנקרא, ידוע לשמצה. והרבה מאוד משקיעים מתעצבנים עליו, בצדק או שלא בצדק, וזה כל הנושא של עמלות. בחוזה אתם רוצים להבין איזה עמלות משולמות, מתי ולמה. אנחנו רוצים לראות בפירוט מה הגובה של האסט מנג'מנט פי לצורך העניין, האם יש לנו עמלות אחרות שלא לא דיברו עליהן, ואם הן מסתתרות, הן מסתתרות בתוך החוזה. ולכן יש סעיף גדול שנקרא פיז, בגדול בחוזה, ואתם רוצים להבין מה היזם מקבל, או מה החברה המשווקת מקבלת, ולהבין שזה מוסכם עליכם. אם זה לא מוסכם עליכם, אז בסדר גמור, אתם יכולים לבחור ללכת למקום אחר. מילה אישית על הדבר הזה, יש עמלות שהן לגיטימיות, יש עמלות שהן יש איזושהי הבנה שמי שלוקח עמלות הוא נוכל. עכשיו, זה לא נכון וזה נכון. כי יש עמלות שהן לגיטימיות והן באות בגדול לפצות או לשפות את היזם על ההוצאות, מה שנקרא risk capital, שהושקעו. ויש עמלות שהן מגוחכות, שאנשים פשוט מנסים לחלוב את המשקיעים.
אנחנו שומעים לרוב בקבוצות או
באתר. ולכן אם אתם רואים כל מיני טייטלים מוזרים, מוזרים, זאת אומרת, עמלת איזום זאת עמלה לגיטימית. Asset Management Fee זאת עמלה לגיטימית. כל דבר מבחינתי מעבר לזה, זה בהגדרה...
יש איזשהו טווח גם שאתה אומר ש... אתה יודע, בסופו כן. של יום כל אחד בוחר את האחוזים,
זה תמיד...
יש איזשהו טווח?
שאלה מצוינת. בעסקאות גדולות, כמו שאנחנו עושים, נניח 20-30 מיליון דולר טרנזקציה, אתה תרצה לראות עמלת איזום איפשהו שנע בין 2-3, אתה יודע, יש אפילו חברות שהולכות ל-4%, וזה תלוי גם מה ההזדמנות, מה המרווח. אם הבאתי עכשיו עסקה של 30 מיליון, אני מקצין בכוונה, 30 מיליון דולר שהיא שווה בשוק 50, אז בוא, הבאתי פה עסקה. בעסקאות יותר קטנות, עמלות איזום יכולות לנוע בין, איפשהו בין 2-5%. אם אתם רואים עמלות איזום, סליחה, של 8-9-12% אפילו ראינו.
12%
זה מבחינתי...
אני מסתובב ישר.
מישהו מנסה לעשות עליכם סיבוב, להתאשר מבחינתי שלא כדין, ולכן לשים לב. מבחינת Asset Management Fee, הדבר הזה הוא די פלט בכל לבל של עסקה, הוא ינוע איפשהו בין 1.5-2% מהגרוס רבניו, מה שנקרא מההכנסה ברוטו. שוב, Asset Management Fee, המטרה שלו זה לא, הוא לא הולך לכיס של היזם. חשוב מאוד להבין את זה. בוא נגיד בעסקאות שלנו, Asset Management Fee שנתי, של נגיד 2%, הוא מתבטא ב-$25,000-$30,000. אתה מבין שאנחנו לא מתעשרים מ-$30,000 דולר בשנה, אבל זה כן מכסה את הדוחות מס, זה כן מכסה את הנסיעות שיש לנכס, ואת כל המסביב שצריך לרמה התפעולית, ניהולית של הדבר הזה. ולכן, מה שנקרא, עמלת איזום שתנוע איפשהו בין 2-4%, ו-Asset Management Fee שינוע בין 1.5-2%, זה דברים לגיטימיים, וכמובן כל מקרה לגופו. אז זה הסעיף הרגע החמישי, עמלות, מה הם, איפה הם ומה הם כוללות. הסעיף השישי, זה מקרה שאנחנו רוצים להימנע ממנו, אבל עדיין חוזה צריך
לכלול את הכל.
לכלול אותו, זה אם קיימות קריאות להון, איך ומתי הן מתבצעות. עכשיו, במולטי פמילי, בעסקאות value add, קריאה להון אומרת שמשהו לא טוב קרה, כי ניצלנו את כל מאגרי הרזרבות, הנכס כנראה לא מתפעל כמו שצריך, ולכן אני יכול לפנות למשקיעים ולהגיד להם, חבר'ה, צריך להזרים עוד נוסף. אממה, בעסקאות של בנייה חדשה, או בעסקאות שהם, מה שנקרא, phased appreciation, זאת אומרת, אנחנו קונים, סתם דוגמה, 10 סינגלים, ואנחנו משביחים 2, ואז עוד 2, ואז עוד 2, קריאה להון היא משהו מובנה.
אוקיי.
זה משהו מובנה. עכשיו, אני יכול להגיד, אוקיי, אנחנו עכשיו קונים מגרש לבנייה של סינגל, של בית, נגיד בית יוקרה. אז קריאה להון הראשונה היא לרכישת המגרש. אחרי 4 חודשים תהיה קריאת הון שנייה, שהיא בגובה של $100,000, והיא לטובת בניית השלד לצורך העניין. אחרי 5 חודשים, קריאה להון שלישית, שהמטרה שלה היא לשלם...
זה משהו שהוא רגיל, שזה ככה עובד, זה
הסכם. בדיוק. ולכן בחוזה אתם רוצים להבין איך ומתי מתבצעות קריאות להון. מה המנגנון? האם היזם יכול לבוא ולהגיד, הנה, אני החלטתי עכשיו שאני רוצה עוד כסף, ואני קורא להון, או... שיש דברים מובנים ופרוטוקול מסודר של אוקיי, עשינו את זה, עשינו את זה, עשינו את זה, מה הוא צריך להציג לכם בכלל כדי לקרוא להון נוסף, איך זה עובד, וזה סעיף מאוד מאוד חשוב. הסעיף הפולו-אפ שלו, סעיף 7 מבחינתנו שצריך לשים לב, זה האם בכלל חברה יכולה לדרוש הון נוסף. עכשיו, אין פה נכון, לא נכון. יש פה הבנה שאנחנו צריכים לשמור על הבריאות של העסקה, של ההשקעה שלנו. עכשיו, לרוב, בוא נגיד, אני לא מכיר חוזה אחד שאני ראיתי שאין סעיף קריאה לאון בתוכו, כי זה הגיוני, זה לגיטימי, זה עושה שכל. אנחנו עושים השקעות שהן בסיכון בינוני, לפעמים סיכון גבוה, אם אתה מדבר על בנייה חדשה לצורך העניין. והסיכוי, גם אם הוא נמוך, שתידרש קריאה להון, קיים. ולכן הסעיף הזה חייב להיות שם. ויש מקרים שחברות באות ואומרות, אני מגדר אותך, אתה שם שקל, וזה השקל האחרון שאתה שם בהשקעה הזאת. אם יש צורך בהון נוסף, יש לנו מה שנקרא כיסים כדי לרפד את ההשקעה.
או שהיזם הכניס את היד לכיס ובעצם לא יפגע במשקיע.
נכון. עכשיו, קראו לנו בחברה כמה סיטואציות שאנחנו היינו צריכים להזרים הון, ואנחנו בתור החלטה, קיבלנו החלטה מאוד מאוד ברורה, שאנחנו ה-GPs ואנחנו קיבלנו החלטות, ואם נדרשת הזרמת הון, זה בגלל פעולות שאנחנו ביצענו, ולכן אנחנו בחברה מזרימים את ההון מהכיס שלנו. אבל זה מוביל אותי לנקודה הבאה שאתם רוצים לבדוק בחוזה. מה קורה במידה ואתם בוחרים לא להזרים את ההון, והאם בכלל האופציה הזאת קיימת?
אוקיי.
זאת אומרת, אם אני עכשיו בא אליך ואני אומר לך, טל, תקשיב, חלפנו להשקעה, הכל טוב ויפה, ניסינו הכל, אבל הנה משבר, הנה ריביות עלו, הנה דבר, לא באשמתנו, זה יכול לקרות. בסדר? לא באשמתי, הכל בסדר. הסיטואציה נכפתה עלינו.
אוקיי.
אנחנו צריכים עכשיו 100,000 דולר, וכל משקיע צריך להזרים את החלק היחסי שלו, החלק שלך לצורך העניין הוא 10,000 דולר. בסדר? את 10% בעסקה. א', האם אתה יכול לסרב? האם אתה יכול לבוא ולהגיד לי, תשמע, אני לא רוצה, לא מעוניין להזרים, או אני לא נזיל כרגע. אני רוצה, אבל אין לי את היכולת להזרים, שזה גם קורה, הכל בסדר, זה סכומים לא מבוטלים. החוזה צריך להגיד מה קורה בדבר הזה.
כאילו, מה קורה אם אני לא מזרים?
בדיוק. דבר ראשון, האם אתה יכול בכלל לסרב? עכשיו, אם אתם רואים בחוזה שאין לכם אופציה לסרב להזרמת הון, אתם צריכים לעשות אחד משני דברים. או להבין, אוקיי, אז אני צריך, בנוסף לדבר הזה, בדיוק, אני צריך לשים לי איזה קרן חירום למקרה שלא יקרה, ויכול להיות שזה מתאים, יכול להיות שזה לא מתאים, או לצורך העניין, לבוא ולהגיד, בדיוק על הסיפור הזה, אני לא מוכן לשים פה כסף בצד למקרה שלא יקרה עכשיו, לנעול אותו לשנה, שנתיים, 5 שנים, ולכן אני בודק אופציה אחרת. עכשיו, אם אתם יכולים לסרב, להזרמת הון, שזה לרוב המקרה, אני לא מכיר חוזים שאומרים שאתה, מה שנקרא, כפוי עליך להזרים הון.
זה נשמע לי גם קצת בעייתי.
אני לא מכיר כאלה, אבל אני רק נותן, מה שנקרא, אנחנו נותנים פה חומר למחשבה ולבדיקה. אבל אם אתה יכול לסרב להזרמת הון, האם יש עליך איזה שהן סנקציות כמו כנסות? האם אתה מדולל באחוזים שלך? בסדר? וכל התרחישים האלה חייבים להיות מעוגנים בחוזה. עכשיו, אני אומר את זה פה, וכמה שמשקיעים לפעמים מתעצבנים, כי מגיעים מקום מאוד מאוד לא מקצועי. אם נניח, יש לנו 10 משקיעים,
אוקיי.
ושמונה משקיעים הזרימו הון, ושניים לא הזרימו, דילול של האחוזים הוא חד משמעי, לגיטימי, הוא נכון, והוא נחוץ, כי אתם לא הזרמתם כסף, ויש אנשים אחרים שיזרימו יותר כסף, ויש להם כרגע יותר כסף שמושקע בעסקה, ולכן
האחוזים משתנים. זה הגיוני ולגיטימי שזה יקרה.
בדיוק. עכשיו יש מלא משקיעים שאומרים, לא, 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 אין בעיה עם זה, לא, 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 עדיף שתדעו את זה בשלב הזה, ואל תיכנסו פנימה. אבל, ספוילר, כנראה שבכל עסקה שתהיה הזרמת הון, שחלק יזרימו וחלק לא יזרימו, האחוזים שלכם ידוללו. אין תרחיש אחר.
זה מזכיר לי שהייתה לנו פעם שיחה עם משקיע, שהוא גם משקיע בשוק ההון. ואז הוא ראה את הסעיף של הדילול, ואז אמר לי, אתם עושים מה שעשו לפייסבוק, אתם דללו אותי החוצה, תיקחו לי את הכסף, ואני כזה, אני שבא מעולמות הנדלן, לא הבנתי את הסעיף, לא הכרתי את זה אפילו. ואז ששאלתי אותך, אז עלית על השיחה ואמרת, לא, לא, זה לא עובד ככה, זה לא...
נכון,
לא
יש הרבה מיסאינפורמציה, כי יש עוד פעם, זה חוזר, זה חוזר לכל הנושא הזה של כל יועצי הפייסבוק, וכל יועצי הרשתות החברתיות למיניהם, כל הגאונים שמבינים הכל ויודעים הכל, אני אומר את זה כמובן בציניות למי שלא קלט את הטון, שמסבירים למשקיעים למה כל העולם הוא עוקץ אותם, ולמה כל ההשקעות הן גרועות, ולמה ולמה ולמה, עד שמגילים מה הפוזיציה שיש לאותו בן אדם. אבל נשים את זה בצד שנייה. דילול קורה אך ורק כשיש הזרמת הון, כשחלק מהמשקיעים שמים וחלק מהמשקיעים לא שמים. היזם לא לוקח את המניות האחוזים לעצמו אליהם, כי הוא נוחל, ואז הדילול זה הבעיה האחרונה שלך.
אוקיי.
אבל בסופו של דבר האחוזים מחולקים מחדש בהתאם לכלל המשקיעים, והדבר הזה חייב להיות כנספח לחוזה חדש ולהישלח לכל המשקיעים, ככה שכולם רואים את האלוקציה החדשה, אתה לא באמת יכול לבוא ולקחת משהו. עכשיו, יש תרחיש שבו, ופה אנחנו נכנסים קצת לחוזים למתקדמים, שבו אני יכול להכניס חבר נוסף, משקיע נוסף, אחרי שההשקעה נסגרה, בסדר? בתרחיש כזה אצלנו בוולורה, הדילול יהיה אך ורק מהאחוזים של ה-GP ולא של המשקיעים. זאת אומרת, שאם לי יש 30% בעסקה בתור GP, והחלטתי להכניס משקיע במקום להזרים הון ממשקיעים נוספים, ה-30% שלי ידוללו,
אוקיי,
המשקיעים ינעלו איך שאין. יש כאלה שיגידו, אני מדלל את כל המשקיעים כי אני צריך לדלל. אנחנו לא מסתכלים על זה ככה, אנחנו לא חושבים שזה נכון, אנחנו חושבים שזה לא הוגן, וגם ברמת הערכים שלנו זה לא באלימה, אבל זה נושא הצידה. אז האם חברה יכולה לדרוש הון נוסף? מה קורה אם אתם לא מזרימים את ההון? האם חלים עליכם קנסות? האם מדללים אתכם? וכדאי מאוד שתבינו את זה. הסעיף הבא, אני חושב שאנחנו בסעיף 8, זה כל הנושא של זמנים. איך העסקה הולכת לעבוד, באיזה לוחות זמנים? עכשיו, פה אני שם פה כוכבית. יש עסקאות שאי אפשר לתחום בזמן בחוזה. ולכן מה עושים? לוקחים את המצגת משקיעים ששלחו לכם, ומכניסים אותה כנספח לחוזה, ומצגת המשקיעים מתארת פחות או יותר את לוחות הזמנים. יש עסקאות שאפשר לתחום בזמן, כמו עסקת בנייה חדשה, כמו עסקת שיפוץ. אתם יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו נכנסים לעסקה שיכולה לקחת שנה, עם אופציה של שנה, יכול להיות שיהיה לנו במה שנקרא ב-Build to Rent, או כל הדברים האלה שאתה לוקח הלוואה ואז אתה מזכיר את הנכס, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני עושה refinance תוך 24 חודשים וכולי, ואתם רוצים להבין מה האסטרטגיית יציאה, כמה זמן עד שאתם מקבלים את הקרן. שוב, בעולמות המולטי פמילי זה פחות עובד, כי אנחנו יכולים למכור בניין אחרי 2.5 שנים, אנחנו יכולים למכור בניין אחרי 5 שנים, ולכן אנחנו שמים את הציר הזמן בתוך מצגת המשקיעים ולא בתוך חוזה. אבל יש עסקאות, בדרך כלל הרבה יותר פשוטות, של בנייה, של סינגלים וכולי, שהן יכולות להגן את הלוחות הזמנים, ואם זה קיים, זה סעיף שאתם רוצים, אם דיברו איתכם עליו, אתם רוצים לוודא שהוא קיים בחוזה.
אם הוא מעוגן בחוזה, ועכשיו עובר הזמן שלו, זאת אומרת פג תוקף הזמן שלו, יש איזה סנקציות שמופעלות על אותה חברה?
הכל תלוי מה קורה בחוזה. מה כתוב בחוזה?
אם הם בסוף שמים לי את זה, הם מתחמים לי אותו בזמן. זה אומר שכאילו הם משערים עם, אתה יודע, בוא נגיד עם דלתה קטנה, שהם יגיעו לזמן. אם הם חוצים אותו, אני אמור לקבל פיצוי?
אין פה תשובה, כי אני אתן לך דוגמה הכי טובה. אם אתה קונה היום דירה בישראל, על הנייר,
נכון.
הקבלן בא ואומר לך, עד תאריך כזה וכזה, יש לי למסוך את הדירה. אם התעכבתי מעבר לתאריך הזה,
היה 60 בכל, ימים.
לא משנה מה, מה שהתחייבתי אליך, כל יום איחור אני משלם לך 300 שקלים ליום. סבבה, ואז עושים תחשיב וכו'. זאת עסקה אחת. עסקאות שלנו, אנחנו לא תוחמים בזמן. יש את המצגת משקיעים, ואנחנו פועלים לפי הדבר הזה, וזה מבחינתנו guidelines. למה? כי שוב, אתה ראית מלא סיטואציות,
נכון.
שעסקאות הסתיימו ב-50% מהזמן, ויש עסקאות שהן יכולות, אנחנו עוד לא קרה לנו טפו טפו טפו, אבל יכולות להתארך. אגב, אתה יודע מה, אפילו לא טפו טפו טפו, יכולות להתארך מרצון, מבחירה.
שהשוק אוקיי. במצב כרגע לא טוב, אנחנו מעדיפים שהוא יתאושש ולמכור בעצם...
אל תלך לשלילי, השוק במצב מעולה, אבל אנחנו יודעים שעוד שנה השוק יהיה במצב פצצה, אנחנו בעלייה, למה לממש עכשיו? בוא נשאר עוד שנה. אז כמובן, בתרחיש כזה, אם זה מעבר לזמן, ואנחנו יכולים לממש, אז אנחנו נעשה הצבעה, ואנחנו נהגה את המשקיעים, אנחנו נגיד, אוקיי, חבר'ה, ונראה שבאמת כולם באלימה. אבל, כמו שאתה אומר, תרחיש אחר שבו אין הצבעה, ווואלה, השוק קרס, והכלכלה על הפנים. ואם אנחנו נממש עכשיו, משקיעים יפסידו כסף, אז כן, אנחנו יודעים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא מוכרים כרגע, אנחנו ממשיכים להחזיק, ולכן העיגון הזה, בעסקאות שלנו, של value add multifamily, בחוזה, לא, אין לו יותר מדי היגיון ושכל. אז זה תלוי עסקה, איזה asset class אתם עושים ומה סוג העסקה. הסעיף האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה סעיף שהוא, שמשקיעים רואים אותו בהתחלה, במיוחד שהם לא מכירים את החברה, זה נראה סעיף כזה, רגע, מה? וזה כל הנושא של סעיפים שמדברים על קנייה החוצה, buyout, forced buyout, קנייה החוצה כפויה של משקיע. יש, הדבר הראשון שעולה לבן אדם נורמטיבי, שקורא חוזה כזה וסעיף כזה, זה מה אתה מנסה לעקוץ אותי? מה אתה, כאילו, אתה תעשה את העסקה, אתה תייצב אותה, תעשה את הרווחים שלך, ותעיף אותי החוצה. עכשיו, האם תרחיש כזה יכול להתקיים כשיש סעיף של קנייה כפויה החוצה? כן. האם חברה שתממש את הסעיף הזה על בסיס קבוע יש לה זכות קיום? לא. עכשיו, אנחנו בוולורה, יש לנו סעיף שבו היזם יכול בכל שלב נתון לקנות כל משקיע החוצה בסכום הקרן שלו. הסיבה, ואגב, הסעיף הזה לא היה מההתחלה.
נכון.
הסעיף הזה התווסף אחרי שני מקרים לא פשוטים שהיו לנו עם משקיעים שפשוט סיכנו את ההשקעה, סיכנו את הקבוצה, ולמעשה, אתה יודע, באיזשהו היעדר מילה יותר נורמלית, ניסו להשליט טרור ואני 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 ואני. ואני תמיד אומר למשקיעים שרואים את הסעיף הזה, הסעיף הזה בסופו של דבר בא להגן על ההשקעה. אם מחר בבוקר יש איזה משקיע, ואנחנו עושים סינונים, ואנחנו בודקים, אבל אין 100%, אנחנו לא יכולים לעשות רנטגן לאופי של המשקיע ולמה שהולך להיות. אבל בסופו של דבר, אם, אני אומר למשקיע, אם יש משקיע שמחר בבוקר החליט שהוא מתחיל לעשות בלגן, לי חייב להיות כלי שמגן על כל הקבוצה מאותו משקיע. עכשיו, אם לצורך העניין אני אעשה אביוז לכלי הזה, ואני סיימתי מה שנקרא את האפסייד, ואנחנו עכשיו הולכים לקבל רווח של, בוא נלך רחוק, 20 מיליון דולר. ואני בא ואני אומר, רגע, קח את 20 מיליון דולר לכיס. מה, אני אעשה בעיות לכולם, אני אביא להם רק את הקרן שלהם, ואני אקח את הכסף לכיס. מה אתה חושב שיקרה לרמת המוניטין שלנו כתור חברה ולכל המשקיעים האלה, מה הם יעשו?
טוב, מדברים עם כולם, זה עובר מפה לאוזן, כולם, אתה יודע, כשרה, עושים משהו רע, 20 אנשים שומעים.
ויותר מזה, אני בתור משקיע, הייתי תובע את החברה הזאת ויש לי אחלה קייס.
וואלה.
ברור, כי זה לפעול בחוסר תום לב.
הבנתי.
נכון, יש לך סעיף קנייה כפויה, אבל אתה לא יכול להפעיל אותו סתם ככה כי אתה עם תאוות בצע. ולכן מה שאתם רוצים זה אם יש סעיף קנייה כפויה, להבין א', מתי מפעילים אותו, באיזה תנאים קונים אתכם החוצה, בסדר? ולא להיבהל. זה סעיף ששם ברוב המקרים, בחברות שהן עושות את הדברים נכון, זה בא להגן עליכם במשקיעים ועל היציבות של ההשקעה. עכשיו יותר מזה, אחד הדברים שאתם רוצים לעשות, זה נגיד מה שאנחנו עושים עם הרבה פעמים, שאתה יודע, אנשים אומרים, כן, אתה תשתמש בזה. אוקיי, בוא, יש לנו משקיעים שסיימו איתנו 6, 7, 10 עסקאות בעבר, שהחוזה אותו חוזה, אצלנו הוא שטנץ, בדקת אותו פעם אחת. לך תדבר איתם, הם קנינו אותם החוצה פעם אחת, או שהאם הם קיבלו את הרווחים שלהם. עכשיו, ברגע שאתה מדבר עם מספיק אנשים, שאומרים לך, סיימתי סייקלים, קיבלתי את הכסף שלי, זה די מעקר את הטענה הזאת שאתה הולך להשתמש בזה נגדי. אז זה לגבי זה. אז רציתי לדבר על 5 סעיפים, דיברנו על 9 סעיפים, כרגיל, אני יכול לדבר ולדבר אם לא עוצרים אותי, אבל אני חושב שאם ייקחו את הסעיפים האלה, ובאמת ישימו עליהם דגש, ומשקיעים, תפסיקו לפחד מלקרוא חוזים, בסופו של תהליך, זה מסמך שמפרט את הזכויות ואת החובות שלכם, ואת ההתקשרות שלכם, ולצורך העניין, אם אתם תתחילו להבין את הבייסיקס, עוד פעם, זה שאתם קוראים חוזה לא מוותר או לא מייתר את הצורך בעורך דין מקצועי, אלא אם כן אתם אנשים כבר יזמים, משקיעים מנוסים, שכבר עשיתם מספר השקעות ואתם כבר מבינים את המבנה ואתם יודעים כבר את הניואנסים, אז קחו את 9 סעיפים האלה, השתמשו בהם כפילטר מאוד מאוד ראשוני, להבין אם משהו פה לא עובד, משהו פה לא מתקיים, משהו פה חסר, אתם יודעים שאתם יכולים או לפנות לחברה לשאול שאלות, או להגיד אוקיי, סבבה, תודה רבה, אני מתקדם להשקעה הבאה, ואם כל הסעיפים האלה מתקיימים והכל טוב, קדימה, תתקדמו לבדיקה של עורך דין, ותהיו בראש שקט. אני ממליץ בחום, במיוחד למשקיעים, שזאת השקעה ראשונה שלהם, וזאת השקעה משמעותית עבורם, או למשקיעים אפילו שזאת השקעה ה-80 שלהם, אבל עם חברה חדשה, וזה סכום כסף משמעותי, לא לוותר על עורך דין. והכלל היחידי שאני שם פה, עורך דין שמבין בחוזים של עסקאות סינדיקציה ו-operating agreement, בבקשה אל תעשו את הטעות שכולם עושים, דוד שלי הוא עורך דין לתעבורה בבאר שבע, והנה נותן לו לקרוא חוזה operating agreement שאין לו מושג מהו ומי הוא, ומשם הדברים רק הולכים הצידה ומשתבשים. אל תשאל אותי איך אני יודע.
אני שם פה מתאפק לא לצחוק, גם יש לי כבר יודע.
כן, יש לנו כמה סיפורים כאלה, אבל מעולה. אז אני חושב ש9 סעיפים, 42 דקות של הקלטה, נראה לי שזה אחלה פרק, אז אנחנו נשאיר אתכם עם הסעיפים האלה. נהניתם מהפרק, תראו לנו קצת אהבה, תנו לנו איזה הודעות, פידבק, דרגו אותנו, אין לי מושג באיזה פלטפורמה אתם שומעים, אבל דרגו אותנו, תנו לנו להבין שאנחנו באמת נותנים לכם ערך. אז עד הפרק הבא, טל, היה כיף להיפגש גם השבוע, שיהיה לכם אחלה שבוע.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו, www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.